הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 173. תודה רבה שבאתם. והיום תזיין יער, 1 במאי, יום הפועלים. גם לפי התאריך הלועזי, היום שבו הלך לעולמו לפני 4 שנים אסי דיין, שהיה 1 במאי, ווחד במאי. אז גם לא נעסוק היום באסי דיין, אבל רציתי להזכיר את זה, שזה היה קרה ב-1 במאי לפני 4 שנים. אז 1 במאי שמח לכולם, לכל הפועלים. באתי עם חולצה כחולה, אתם לא רואים אותי, אבל אני עם חולצה כחולה, צווארון כחול, בהזדהות. וכשאני מדליק את ה... מיקרופון, אז יש אור אדום שנדלק על הפיידר, אז הכל מתוכנת לפי חגיגת היום הזה והלכות היום הספציפי הזה. מחר ערב לג בעומר, אז חשבתי איך אני מזכיר את ערב לג בעומר ואת העניין שאנחנו בעיצומה של ספירת העומר, וגם עושה פלאג לספשייל אילס ששידרתי פה אתמול. אני רצוף כבר יומיים, 48 שעות פה באולפן של הקצה, וטיסה כשינה ורוג הלך מלחמים, אני מסודר. אז אתמול 3 שעות של מוזיקה עם, של אילס, ניגנתי פה 42 שירים, ספרתי בפלייליסט שהצלחתי להכניס בסופו של דבר. כמובן שהכנתי הרבה יותר ממה ששודר בסופו של דבר, אבל עדיין נשארו דברים בסוף. אם הגעתם לסוף של השלוש שעות, אז אתם יודעים, ואם לא, אז יש לכם למה לחכות בשביל להגיע לשם. אפשר לראות את זה כמו, להקשיב לזה כמו מיני סדרה ב-HBO, של 3 פרקים, שעה ושעה ושעה. אבל בסוף אני חוגג יום הולדת 15 לאחד האלבומים שלהם שאני הכי אוהב, אלבום משנת 2003 שנקרא שוט נני. אז ניגנתי משם כמה שירים, אבל לא ניגנתי את אחד השירים שאני הכי אוהב מהאלבום הזה, ואחד השירים בכלל שאני אוהב של האילס, שיר שנקרא Number Days, ימינו ספורים. כלומר, יש לנו סך כל ימים מוגבלים שהם הולכים ומתמעטים, זה הרעיון של, של השיר. אני חושב שדרך אגב גם ל-Iron and Wine יש שיר עם, עם אותו שם. אבל אני חושב שזה, אם אני הופך את זה קצת, אז זה גם קצת הרעיון בדבר הזה שנקרא ספירת העומר, לספור את הימים. זה הימים שאנחנו סופרים, סופרים כל יום, אבל לא סופרים לאחור, כמו שאומרים, יש לנו ימים ספורים, אנחנו סופרים לאחור לקראת המוות, אלא סופרים כלפי מעלה, 1, 2, 3, 4. ואז מחר זה היום ה-33 לעומר, היום שנקרא לג בעומר, עם המדורות וכל שאר המנהגים שעושים, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה היום של לג בעומר. אז ככה אני יכול לחבר את שני הדברים האלה, גם את לג בעומר, גם את ספירת עומר, וגם את ספשייל אילס ו-15 שנה לשוט נני, ולנגן את השיר הזה, המקסים והיפה הזה. Number Days, ימים ספורים, או לספור את הימים. מרק אוליבר אלברט, יש לו אלבום חדש, וזה לי יצא לפני 15 שנה, ותשמעו 3 שעות איתו אתמול ברדיו הקצה. תודה שאתם איתי.
Daisy, I never thought I'd go.
but I never thought you so until now that I see all the crazy things you're doing, why you wanna ruin it and me. Counting number days, lately I think you know it's true. That's it, it's all over, I'm through. For a while we can smile for the people that were passing, and even if they're asking we can lie. Counting number days, like the sun is gonna set. Know that there's nothing I regret. All the things that I learned, well, I'd like to think I earned it. No need to go and burn it down now. Counting number days, counting number days.
לפני 15 שנה, Counting Number Days, זה נקרא את סינוסקופ ברדיו הקצה, עושים עומר סנש, בר זווד, עליה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, תודה לניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, ותודה מיוחדת השבוע לעומר סנש ולספיר כהן, שעוזרים לי מכל הדברים האלה שאני עושה פה. אז תודה רבה, ויש לנו גם קולנוע לדבר מספיק עם אילס לרגע זה. קולנוע. ובכן, צריך לדבר על הפיל שבחדר הגלובלי שלנו, הסרט הקטן, עצמאי קטן, בשם הנוקמים, מלחמת האינסוף, ששבר את כל השיאים בסוף השבוע האחרון. הנתונים הגיעו, הרשמיים, הסופיים הגיעו אתמול. זה הסרט עם הפתיחה הכי גדולה בכל הזמנים, אי פעם בתולדות שוברי הקופות באמריקה, 250 מיליון דולר בסוף שבוע אחד, שבר את השיא שהורזק עד עכשיו על ידי מלחמת הכוכבים, הכוח מתעורר. משהו כמו 650 מיליון דולר ברחבי העולם, שוב בסוף שבוע אחד. יש סיכוי שהוא הולך להיות מאוד מאוד קרוב לאחד הסרטים הכי קופתיים בכל הזמנים, ואני מבין למה. I get it. אני, תקשיבו, הסרט עבד עליי, אני אנסה לדבר עליו בהרחבה, ואחלק את הדיבור שלי עליו לשניים וחצי חלקים. עכשיו, חוץ מהסצנה הראשונה, אני אעשה ספוילר לסצנה הראשונה בסרט, שזה לא ספוילר אם ראיתם את תור האחרון, ולא יהיו ספוילרים בשיחה. אם פתאום אני ארגיש שהולך להתפלק לי ספוילר שלא תכננתי להגיד, אז אני אזהיר מראש, אבל זה בלי ספוילרים. מצד שני, כאילו פשוט לכו תראו את זה, כי זה ממש אירוע כזה. אין טעם עכשיו להתחיל להיות ענינים, ענינים, ולהגיד, אך, זה לא בשבילי. כל העולם מדבר על הסרט הזה, לכו ותבינו למה. הוא מדבר על זה, ויש לכך סיבה טובה ויותר מסיבה אחת. ופה אני אקדים ואני אומר, לפני חודש עשיתי פרויקט שמאוד שמחתי לעשות אותו, פרויקט של, שבו דירגתי את כל הסרטים ביקום הקולנועי של מארוול. זה היה קצת ממשהו שהרמה להנחתה שמארוול הרימו, כי הם הכריזו על זה שמחר, כן, 2 במאי, זה יום השנה העשירי, יום הולדת 10 ליקום הקולנועי של מארוול. זה לא לאולפני מארוול שהוקמו בסוף שנות ה-90, נכון? סוף שנות ה-90, זה היה, כן, בסוף שנות ה-90 עם בלייד, שהיה הסרט הראשון שלהם, שאנחנו צריכים לחגוג לו יום הולדת 20, ושהיה אחלה סרט, ממש סרט אדיר, וזה גם לא הסרט הראשון של גיבורי העל, של מארוול, שזה כבר היה במהלך שנות ה-2000, זה דברים שאבי ירד, שהיה האיש שהקים את האולפן, מארוול סטודיוס, משהו שבראשו עמד הישראלי אבי ירד, לא, לא כל זה, אלא באמת הפרויקט הזה של קווין פייגי, שהתחיל לפני 10 שנים עם איירון מן, שיצא ב-2 במאי 2008, והתחיל את הפרויקט הגדול הזה, שהוא קורא לו עולם, העולם הקולנועי, היקום הקולנועי של מארוול, מארוול סינמטיק יוניברס, שבו כל הסרטים איכשהו מתכתבים אחד עם השני, וממשיכים אחד עם השני, ובעצם יצר את אחת הסדרות הכי גדולות, בתולדות הקולנוע. ואם לא קלטנו עד כמה הסדרה הזאת מחושבת ומתוכננת ומתוסרטת ומובילה לאיזשהו מקום, מגיע הסרט הזה, הנוקמים, מלחמת האינסוף, ומוכיח את הדבר. כן, סוף מעשה במחשבה תחילה. כשרואים את הסרט הזה, קולטים את אורך המחשבה ואת אורך הסבלנות של כל האנשים שעומדים בראש מארוול, כל הצוות המייעץ, כל הדירקטוריון הקריאטיבי שנמצא שם בראשות קווין פייגי, שבאמת בנה את העולם הזה לבנה אחר לבנה, שלב אחרי שלב, את כל הדמויות, את כל הנושאים, את כל הלוקיישנים, בנה את הכל, והכל מתנקז לתוך הסרט הספציפי הזה. אז מצד אחד, נכון, כאילו יש פה איזושהי משהו בעייתי, אם לא ראיתם אף פעם סרט של מארוול, אז כאילו זה להתחיד אותו עכשיו, מפה. אבל אני חושב שאפשר, כי מן הסתם לא חייתם תחת אבן, ואתם פחות או יותר מכירים את הדמויות, את השמות, את המותגים, אין פה איזשהו סוג של משהו שאתם לא יודעים, ואם יש משהו שאתם צריכים לדעת, אז הם מזכירים לכם. יש פה לא מעט דיבורים על מה שקורה בעבר, כי הדמויות פוגשות, כל הזמן דמויות שהם לא הכירו, אז הם עושים קצת קאצ'ינג אפ. ויש באמת מפגשים של דמויות מסרטים שונים שהם לא נפגשו לפניכם בסרטים קודמים, אז הם קצת עוזרים לנו לכל מי שא' שכח, לכו תזכרו, אז 10 שנים ו-18 סרטים שהיו, זה הסרט מספר 19, אז אם צריך לזכור משהו, אז מזכירים לנו. וזה הכל באמת מתנקז פה, ואני חייב להגיד, אני באתי סקפטי, לכן אני אומר שעשיתי את הפרויקט הזה של דירוג הסרטים של מארוול, והרגשתי איזשהו סוג של עייפות מצידי, שאני נורא אוהב גיבורי על. בואו נניח את זה לשולחן, אתם מקשיבים לתוכנית הזאת, אתם כבר יודעים את זה, אני מאוד אוהב גיבורי על, אני מאוד אוהב קולנוע הוליווד, אני מאוד אוהב שהוליווד משקיע בנו מאות מיליוני דולרים ורוקדת ושרה בשבילנו, אבל הרגשתי קצת איזושהי סוג של עייפות, שהסרטים לא מגניבים כמו שהם היו בעבר. גם הסרטים המגניבים, גם סרט כמו פנתר שחור, מבחינה קולנועית, אני לא חושב שהוא היה עצום, הוא היה, היו בו דברים מצוינים, הוא לא היה פאר של קולנוע, וגם איזושהי סוג של עייפות מצידי, של קצת הרגשתי שזה טיפונת יותר מדי. שקצת ממעיסים עליי את העולם הזה ואין לי כוח. ובאמת הגעתי להנוקמים עם לא מעט חששות, כאילו כל כך הרבה דמויות בסרט אחד, מה הסיכוי שזה יהיה טוב, שזה יהיה מעניין, שנבין מה קורה. והיה לי היה לי ממה לחשוש, כי הסרט הקודם תחת השם הנוקמים, עידן אולטרון, שביים ג'ו סווידן, היה בלגן נוראי, היה סרט לא מענה, לא כיף, היה בו משהו לאה, היה בו משהו נורא מתסכל, פשוט לא עבד מבחינתי, ואני חושב שגם פחות, זה אחד הסרטים של מרוול שאני חושב שפחות אהבו, וגם אני חייב להגיד, למרות שחיבבתי את קפטן אמריקה, מלחמת האזרחים, גם שם כבר התחיל איזשהו סוג של משהו שהרגשתי שזה יותר מדי. אז באתי קצת עייף לתוך הנוקמים מלחמת האינסוף, ומאוד מאוד מאוד הופתעתי לטובה. עכשיו, יהיה לי אבל בחצי השני של הביקורת, אז תחכו לזה, כי זה לא ביקורת שהיא כולה תשבוכות, אבל היא כן מלאה תשבוכות לעבודת ההכנה, לעבודה הטכנית של הבימוי, של החזקת 17 דמויות בעצם יש פה. אם ספרתי נכון, יש פה 17 דמויות, 17 גיבורי על, 17 גיבורי על. אפשר לקרוא לסת זה 17 נגד 1, בעקבות 1, 17 גיבורי על שנלחמים בנבל 1, ורק במהלך הסרט קלטתי איך עושים לנו בילדאפ לנבל הזה בכל כך הרבה סרטים וכל כך הרבה עלילות. אז הנבל הוא טאנוס, שהוזכר כבר בהנוקמים, ובאיירון מן, ובתור, ובשומרי הגלקסיה. כל המקומות האלה כבר הזכירו ודיברו על טאנוס, וידענו שיום יבוא וטאנוס יגיע, והנה הוא מגיע דווקא פה בהנוקמים, כי הוא בא באמת לסגור חשבון עם כל מיני אנשים, עם כל מיני נתיבי עלילה שהתנקזו אל הסרט הספציפי הזה. אז איך יוצרים סרט שיש בו 17 דמויות, ומצליחים באמת להחזיק את כולם באוויר? אז קודם כל באמת יש פה עבודת הכנה מאוד יפה שהיא עבודה מערכתית, כלומר קווין פייגי והצוות שלו שבנו את הדבר הזה, ופה אני צריך להגיד שכאילו למרות שאנחנו חוגגים 10 שנים, אז אני חושב שהבנייה לא התחילה מאיירון מן, אלא הבנייה באמת התחילה מהנוקמים הראשון הזה, קצת פחות, כי אני חושב שהנושא של המתקפה של על ניו יורק בהנוקמים הראשון, זה בעצם מעין המאורע המחולל של העלילה הזאת של 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 טאנוס. ואז סיפור שלא לקחתי אותו ברצינות, ומסתבר שהוא נורא רציני לסיפור שלנו, כל הסיפור של שומרי הגלקסיה. ואז קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, בעצם ההתפרקות של הנוקמים. אנחנו פוגשים את הנוקמים היום כשהם בעצם שתי מפלגות, שתי קבוצות נפרדות, ויש לנו פה, וזה אחת הסיבות שהסרט מצליח מאוד, וגם מצליח במה שהוא עושה, כי במידה מסוימת יש לנו כאן שלושה סרטים שאנחנו כל הזמן עוברים ביניהם. שלוש עלילות כמעט נפרדות שאנחנו עוברים ביניהם, בעיקר עלילה אחת בראשות קפטן אמריקה, אבל עלילה אחת בראשות איירון מן, שכאמור רבו ונפרדו והתפוצצו בסוף קפטן אמריקה השלישי, ועדיין נמצאים פה בהפרדה, ולכל אחד יש את הסיפור שלו, אבל הסיפורים כמובן קשורים אחד לשני. אז זה מין סוג של מופע ייחוד של הנוקמים, בלי שהנוקמים לגמרי יודעים שהם מתאחדים כאן, ובנוסף לזה כל הצוות של שומרי הגלקסיה מצטרף אליהם, כי זה גם הסיפור שלהם. וגם פה אמרתי, איך אפשר לחבר שומרי הגלקסיה אל הנוקמים? ובכן, הם הצליחו. האנשים שהצליחו קוראים להם האחים רוסו, ג'ו ואנתוני רוסו. הם נכנסו לנעליים של ג'וס וידון. ג'וס וידון לגמרי התפרק, הוא אמר את זה בעצמו, קודם כל ראו את זה בסרט, אבל לגמרי התפרק בסוף הנוקמים 2, זה היה גדול עליו, הוא לא הצליח להשתלט על הסרט, הרגישו את זה בתוצאה הסופית, במידה מסוימת, אחד האנשים שהיו בתוך העולם הצוות הקריאטיבי של מרוול, אבל אחרי הנוקמים 2 הוא די קם ועזב את הדבר הזה, הוא לא הצליח להתמודד עם זה, ועבר לדיסי, שם הוא היה אמור לעשות את Batgirl, וכל עוד, בזמן שהוא עבד על Batgirl, אז קראו לו בשביל לעשות את ההשלמות ולגמור את העריכה של ליגת הצדק, והוא קצת הציל את ליגת הצדק, קצת הוסיף בזה איזשהו סוג של מידה מסוימת של כלילות שהייתה חסכה שם, אז הוא עשה שם את ההשלמות, ואז ביטלו לו את Batgirl, אז עכשיו הוא נטול בית, הוא לא במרוול ולא בדיסי, אז יהיה מעניין לראות מה ג'וס וידן יעשה בהמשך. אז זה הסיפור של ג'וס וידן, הוא יחזור. אז האחים רוסו שעשו את קפטן אמריקה חייל החורף, שהוא בעיניי סרט המרוויל הכי טוב בדירוג שעשיתי, זה מקום ראשון, זה בעיניי מודל גם לסרט גיבורי על וגם בכלל לסרט סרט אקשן. ככה צריך לראות סרט אקשן בעיניי, קפטן אמריקה חייל החורף. והם גם בימו את קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, שגם שם כבר אמרתי קצת, זה קצת התחיל להיות לי יותר מדי, אבל היו שם באמת כמה סצנות מאוד מאוד יפות, ועכשיו הם בימו את הנוקמים הנוכחי. עכשיו, אם ראיתם את הסרט, או אם עוד לא ראיתם את הסרט, יש משהו, יש איזשהו פרט מידע, סתם ברמת הוויקיפדיה, או ברמת הדיווחים החדשותיים שאנחנו עוקבים אחרי שנים בעולם הזה של מרוול, שצריך להזכיר, כי אני לא זכרתי את זה, אני צריך להזכיר את זה. במשך שנים, עד לפני כמה חודשים, כשדיברו על הסרט הזה, כל הזמן קראו לו הנוקמים, מלחמת האינסוף, חלק א'. כל הזמן, תסתכלו על המסיבות עיתונאים וקומיקונס וכל זה, כל הזמן שדיברו על הסרט הזה, זה היה השם הרשמי שלו. הנוקמים, מלחמת האינסוף, חלק א'. כשהתחילו הטריילרים, החלק א' נעלם. ושכחתי את זה, וזה נורא חשוב לזכור את את הדבר הזה, שבעוד שנה מגיע חלק ב', אבל עכשיו הוחלט שיקראו לו בשם אחר. אז זה נורא נורא חשוב לזכור את זה. אני לא יכול לדבר על כל מה שקורה אחרי הדקה השישית של הסרט, אבל כאילו צריך לזכור שהסיפור כאן לא גמור, אבל יש לו תחושה נורא נורא לחידה וסגורה מאוד, ולכן הסרט הזה יש בו משהו אפקטיבי ואפילו יותר מדי אפקטיבי. לזה נגיע עוד רגע. בואו נמשיך עם המחמאות גם לעבודה של קווין פייגי כראש המערכת, כעורך הראשי של התוכן, וגם לאחים רוסו שהצליחו ללהטט בין כל הדברים האלה. אז בעצם יש לנו פה כמה וכמה לוקיישנים. אחד הלוקיישנים המרכזיים זה שאנחנו חוזרים לווקנדה. אני מזכיר לכם שהפנתר השחור היה בסך הכל לפני, מה? חודש וחצי? חודשיים? שהתוודענו לפנתר השחור ואל ווקנדה, וזה היה באמת סטאפ לזה שחלק עיקרי ומשמעותי של הסרט הזה של הנוקמים יתרחש בווקנדה. ופה אני חייב להגיד לכם שאני לא לגמרי יודע איך הם עשו את זה. אני מאוד מסקרן לקרוא על ההפקה של הסרט הזה, כי אחד הדברים שאחים רוסו, ג'ו ואנטוני רוסו עושים, זה הם בעצם נכנסים לסטים של סרטים שכבר היינו בהם. אז נגמר הפנתר השחור והיינו בווקנדה, אז מה? אז כאילו כל הצוות של הפנתר השחור עזב, הצלם והבמאי וכולם עזבו, ואז ג'ו ואנטוני רוסו והצוות שלהם נכנסו והתחילו לצלם באותם לוקיישנים עם אותם שחקנים את הנוקמים. הסצנה הראשונה ממשיכה את הסצנה האחרונה של Thor Ragnarok. המשך ישיר של הסצנה. אז איך זה קרה? טייקה וייטיטי, הבמה של Thor Ragnarok, עזב את הסט, ואז האחים רוסו נכנסו עם הצוות שלהם והתחילו, כאילו זה מה שזה. אם כן, אז בעצם הנוקמים הפכו לסדרת טלוויזיה. ככה עושים בסדרת טלוויזיה. הסט קיים, השחקנים קיימים, ורק הצוות מתחלף בין פרק לפרק. אז בעצם בסרט הזה אנחנו קולטים שעברנו משהו שהוא נורא דומה לסדרת טלוויזיה של בת 10 שנים. והמפתיע הוא, והדבר החיובי, ובאמת, באמת להגיד לזכותם, שהם נכנסים לכל הסטים האלה, ובמידה מסוימת מביימים את ההמשכים של הסרטים יותר טוב מהסרטים המקוריים. הסצנות בווקנדה יותר טובות מהסצנות של ווקנדה בפנתר השחור. הסצנות על החללית, חללית הפליטים של Thor Ragnarok, יותר טובות מהסצנות שטייקה וייטיטי ביים לתור רגנרוק. הסצנות על החללית של שומרי הגלקסיה יותר טובות מהדברים של ג'יימס גן ביים לשומרי הגלקסיה. כלומר, הם מתאימים את הטון של הבמאים האחרים, ואני חושב שעושים גם את כל הדברים האלה יותר, הם פשוט מבימים יותר טוב מכל הבמאים הקודמים בתחילת דרכם שבימו סרטים למרוול. וזה אחד הפלאים שאנחנו פוגשים דמויות שכבר הכרנו מסרטים אחרים, והם יותר טובים עכשיו ממה שהם היו קודם. אבל פה אנחנו גם נכנסים לאיזשהו משהו כזה שקצת מתחיל לראות משונה בסרט הזה, ולראות שבאמת בסופו של דבר יש גם איזשהו סוג של חוסר אחידות מבחינת בימוי של לאורך כל הסדרה. כי גם שומרי הגלקסיה וגם Thor Ragnarok בוימו כמעין קומדיות. עם הרבה הומור, עם הרבה צבעוניות, היה בהם אלמנט מסוים של גרוטסקה, של פרסה, ואילו הסרט הזה הוא כולו רציני. יש בו הבלחות של, של הומור, של, של בדיחות ושנינויות, אבל, אבל, ופה עכשיו אני מספר לכם על הסצנה הראשונה של הסרט, שוב, זה לא ספוילר, זה מה שקורה, שהיא ההמשך הישיר למה שקורה בסוף Thor Ragnarok. אז אם ראיתם את Thor Ragnarok, הסצנה האחרונה שם זה שספינת הפליטים ממריאה ומיד נכנסת להיות תחת התקפה של איזשהו סוג של כוח חייזרי, והם משדרים אותות מצוקה, ושם הסרט נגמר. ופה אנחנו משיכים מזה של מי תוקף אותם? טנוס. ככה אנחנו בגיר פוגשים את, את טנוס. אז כל Thor Ragnarok היה כולו קרנבל ושמח ובדיחות והלצות ולא, ושום דבר לא רציני והכל קצת קריקטורה. ואז ההמשך הישיר של הסצנה הבאה זה כבר דיכאון המחץ. זה כבר קטסטרופה אחת שהולכת להפוך לקטסטרופה שהולכת להשתלט על כל היקום הזה של ה... של הנוקמים לאורך השעתיים וחצי הקרובות של, של הסרט עם כניסתו של טאנוס. ופה כבר יש איזשהו סוג של הבדלים במרקם ובטעם בין הסרטים הקודמים שהיו ובין הסרט הנוכחי. הכינו אותנו לסרטים כלילים, הפכו את תור לדמות קומית, ותור בסרט הזה הוא קודם כל הוא הגיבור של הסרט, ושנית הוא נורא נורא רציני ונורא כבד ונורא, זה נורא 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 משמעותי, כי באמת באופן ליטרלי כל העולם על כתפיו. אז כבר פה יש איזשהו סוג של משהו שצריך להתכונן עליו. כלומר, אם לא ראיתם את Thor Ragnarok, אתם בעדיפות. עדיף לכם. כי Thor העולם האפל, שהיה הסרט הכי גרוע בתולדות מארוול עד כה, אבל מבחינת הטון שלו, הוא הטון הנכון של לתוכו אנחנו נכנסים, אם ראיתם אותו. אבל אני חושב שזה גם הסרט שהכי פחות אנשים ראו בעולם של, ביקום של מארוול. אז באמת יש פה להטוטנות מאוד מרשימה של להחזיק הרבה מאוד קווי עלילה, ובאופן מרשים מאוד, וזה קרדיט לתסריטאים, לכל דמות יש את הרגע שלה, כל דמות יש איזשהו סוג של סיפור שהיא מחזיקה מהסרטים הקודמים, מהסרטים, סרטי הסולו שלהם, והסיפור הזה מגיע לאיזשהו סוג של סיום והשלמה בסרט הזה, וזה מאוד יפה, זה מאוד מרשים. אפילו סיפורים שלא זכרתי שהתחילו, אבל פתאום מגיע איזשהו רגע אמוציונלי, שסוגר סיפור של דמות שלא זכרנו שהיא הותחל בסרט קודם לפני כך וכך שנים. אז זה באמת עבודה של כתיבה, של לשים לב לדמויות, שיהיה אכפת מהדמויות, לתת לכל דמויות את הכבוד שלה, להפוך דמויות שהיו קצת משניות בסרטים קודמים לדמויות יותר מובילות בסרט הזה. מאוד מאוד יפה, גם מבוצע יפה, גם מבוים יפה, וגם כתוב לא רע בכלל, וברמה של סרטי אקשן, שזה באמת היאמר, זה הפך להיות הדבר שאחים רוסו עושים הכי טוב. אני ממש התפעלתי בכמה וכמה סצנות, של סצנות פעולה מאוד מרשימות, שילוב כזה של גם אקרובטיקה, גם פעלולנות, גם פעלולי קולנוע, וגם עם מידה מסוימת של הומור שמאזנת את כל הרצינות והאלימות, הדי עצומה שיש בסרט הזה, באמת, אלימות גבוהה מאוד. אז מחמאות, באמת, שעתיים וחצי שהחזיקו אותי בצורה מאוד מרשימה, ושוב ושוב נורא התפעלתי, ממש הרגשתי, וואו, אני מאוד מאוד מופתע לטובה, שוב ושוב לאורך הסרט, הסרט עובד. אבל יצאתי מהסרט הזה בכזה דיכאון. עכשיו, כשאני הולך לסרט גיבורי על, כשאני הולך לסרט הוליוודי גדול, 400 מיליון דולר, זה שהוא עם אפקטים, מרדפים וכל זה, אז אני קצת בא אליו, באופן שבו אני הולך לראות מופע זיקוקין דינור ביום העצמאות. אני רוצה את הוואו ואת השמחה ואת למחות, המחיאות כפיים בסוף. העולם שמוצג לנו בסרט הזה של הנוקמים, הוא עולם אפל, שבור, הרסני, הרוס, היא עולם נורא 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 קודר. נורא פסימי. מי שמחפש אסקפיזם, זה לא הסרט לברוח ממנו, לברוח אליו, ממה שקורה בעולם. להפך, אם יש משהו, אז הסרט הזה הוא איזשהו סוג של כנראה תמונת מראה למה שקורה בעולם כרגע, לאיזשהו סוג של תחושה של אפוקליפסה מתקרבת, של של דומסדיי, של משהו שבאמת איזושהי תחושה של מצוקה נורא נורא גדולה, וזה השפיע עליי נורא. ממש יצאתי מהסרט הזה במועקה, לא ציפיתי לזה בכלל. יכול להיות שבדיעבד אני אתן לזה יותר קרדיט, ואולי זה באמת, וזה באמת נורא אמיץ וכן הלאה, ואולי זה באמת משקף את הלך הרוח הגלובלי כרגע, אולי מלחמה עם איראן, אולי מלחמה עם צפון קוריאה, אולי הקטסטרופה מבחינה אקולוגית, לא יודע מה, כל העניין הזה, תחושה שאנחנו נמצאים על סף תהום. איכשהו הכל מצליח להתנקז לתוך הסרט הזה, ווואו, זה פצצת דיכאון רצינית מאוד, הסרט הזה. ואני חייב להגיד שיצאתי מהסרט לא רק מבואס, אלא מעוצבן. קצת כעסתי עליו, כאילו, כן, זה מה שאתה נותן לי כשאני בא לסרט הנוקמים, זה כאילו כל הכבוד, אמיץ, זה יפה מאוד, אבל וואו, היה לי ממש, עד כדי כך שאני מוצא את עצמי, כששואלים אותי אם ללכת לראות את הנוקמים, אני מוצא את עצמי מתקשה להמליץ על הסרט, כאילו, אומרת, תקשיבו, סרט נורא מרשים ונורא, זה כאילו סרט אקשן כמעט מושלם מסוגו, אבל הוא חתיכת פצצת דיכאון, זה כמו סרט שזוכה בפסטיבל כאן בדקל הזהב, זה כמו סרט של מיכאל הניקה, זה כמו סרט של יורגוס לנטימוס, מבחינה זה שאתם יוצאים מהסרט ואתם רק רוצים לחתוך את הוורידים ממה שאתם, זה לא ממה שרואים, כמו מאיזשהו סוג של תפיסת עולם שעולה מתוך הסרט, שהיא נורא פסימית ונורא חסרת תקווה. ואחד הדברים שיש בסרט הזה ושאני תוהה מה דעתי עליהם, מבחינה רגשית אני נורא מתקומם נגד זה, אבל אני צריך לחשוב האם מבחינה פילוסופית אני הולך עם זה, בגלל שיש לנו כל כך הרבה דמויות של גיבורים, ובגלל שאם באמת ראינו את כל הסרטים קודם, אז אנחנו יודעים שהגיבורים שלנו הם קצת assholes. ראינו את קפטן אמריקה, מלחמת האזרחים, ראינו אותם נלחמים אחד בשני. חייב להגיד שאני עד היום לא לגמרי יודע למה הם כל כך רב, חוץ מנושא של אגו. אז אני נכנס לסרט הזה עם באמת תחושה שבשני האנשים שעומדים בראש הצוות הזה, קפטן אמריקה ואיירון מן, הם קצת אהבלים, ושאני מחבב אותם טיפולת פחות משחיבבתי אותם קודם, כי אני מבין שאם הם לא יכולים להסתדר ביחד, והם הגיבורים, אז איך אנחנו, אנשים הפשוטים בעולם, נוכל להסתדר ביחד. אז אני נכנס לנו לסרט הזה, ובאמת בסרט הזה הם באמת נמצאים במצב של פרידה, כל אחד מתפקד בנפרד, ואני קצת נמצא ברמה פחות של סימפתיה כלפיהם, כי אני אומר, כאילו, אוקיי, בוא, הגיע הזמן להשלים. לעומת זאת, יש נבל אחד, תאנוס, מגלם אותו ג'וש ברולין, נבל אחד שהוא נורא שקול, הוא נורא מיושב בדעתו, הוא נורא נבל, הוא נורא מלחיץ, הוא נורא מפחיד, אבל הוא נורא ממוקד, הוא נורא מרוכז וכזה, ומה שיוצא בפועל בשעתיים וחצי האלה של הסרט, זה שאנחנו לא לגמרי מזדהים עם הגיבורים שלנו, שהם כולם קצת טמבלים, ואנחנו מאוד מאוד מזדהים עם הנבל. עכשיו, זה לא שאנחנו חושבים שהוא צודק, אני לא חושב שמה שהוא רוצה לעשות, להשמיד חצי מהיקום, זה מה שצריך לעשות וכל זה, אבל בגלל שהוא כל כך מנומק, והוא כל כך מיושב בדעתו, וכל כך, יש לו איזשהו סוג של תפיסת עולם, פילוסופיה שהוא עומד מאחוריה, והוא יציב בה, והיציבות הזאת, היציבות העקרונית שלו, מול שאר האנשים, שאר האנשים שכל הזמן מהפכים את דעתם, כי הם בני אנוש, גורמים לזה שבעצם הוא הופך להיות במידה מסוימת הגיבור האמיתי של הסרט. הוא האיש שאיתו אנחנו מתחילים, ואיתו אנחנו סוגרים, והוא זה שהוא לא כל כך עובר, כן, הוא גם עובר קצת מהלכים במהלך הסרט, אבל הוא עובר מהלכים עליתיים יותר משמעותיים מאשר אוסף הדמויות שנגדו. אני לא יודע אם זה טעות של כתיבה או שזאת הכוונה, כך או כך, בעצם הגיבור האמיתי הוא הנבל בסרט. הסרט הזה הוא לא הנוקמים מלחמת האינסוף, אלא הוא טאנוס מלחמת האינסוף. הוא גיבור הסרט. ויש לי עם זה איזושהי סוג של בעיה עקרונית מוסרית עם זה. עם דמות שהיא כל כך נגטיבית, ושהיא בעצם הדמות הכי קריזמטית בסרט. בעולם שבו אנחנו חיים כרגע, העולם שיש בו את דונלד טראמפ ואת פוטין ואת איראן, אני באמת חושב שהסרט הזה מייצג איזשהו סוג של רגע בעולם שבו אנחנו קצת מצביעים בקלפי עבור הנבלים. והסרט מדבר על זה, והסרט עוסק בזה, אבל הוא לא עוסק את זה באופן ביקורתי, אלא הוא אומר, רוקר, רוצים טראמפ ורוצים פוטין, אז בואו נהפוך את טראמפ ופוטין לגיבורי הסרט. בואו נראה מה אם קורה שטראמפ ופוטין הופכים להיות הדמויות שמובילות את הסרט מההתחלה עד הסוף. רק אחר כך, כשיצאתי מהסרט ונזכרתי שבעוד שנה מגיע סרט המשך, שהיה אמור להיות ממש המשך ישיר, חלק ב' של אותו סרט, קצת נרגעתי כי אני מניח שיהיה לזה המשך וכן הלאה, אבל אני לא בטוח שאני אצליח למחוק את התחושות שאיתם, כלומר שכל המשך שיהיה לסרט הזה, הוא יהיה לי קצת מלאכותי. אני חושב שהנוכחות של הסרט הזה יהיה קשה למחות אותה מהתודעה שלי, מהזיכרון שלי, מאיזשהו רגע כזה שבו אני באמת כבר כמה ימים בתחושה שהעולם נגמר. אז ארורים תהיו הנוקמים, כאילו בייסתם לי את הצורה, אחלה סרט, אבל בייסתם לי את הצורה. אם זה מה שרציתם לעשות, אז קודוס לכם, כאילו כל הכבוד, אבל בייסתם לי את הצורה. אם תישארו לסצנה האחרונה אחרי הקרדיטים, זאת אומרת, תוסיפו לכם, זה לא יהיה שעתיים וחצי, זה כבר יהפוך לסרט של שעתיים וארבעים. אז תראו סטאפ לסרט, אחד מהסרטים הבאים של מרוול בשנה הבאה, כמו שהם עשו עם הפנתר השחור, אז בשנה הבאה הם יעשו עם קפטן מרוול, גיבורת העל של מרוול, שתוצג בסרט עצמאי משלה במרץ הבא, ואז במאי הבא היא תצטרף מן הסתם לסרט המשך של הנוקמים, ואולי תהפוך את העולם למקום טוב יותר. אולי בסופו של דבר צריך לבחור בגיבורת על ולא בגיבורי על שפישלו כהוגן. טוב, אז זהו, עד כאן הנוקמים, אם הרזקתם מעמד, ביקורת שהיא כמעט באורך הסרט עצמו. אחד הדברים הכי משמחים שקראתי אתמול בפייסבוק, פייסבוק מקום נורא מדכא, גם זה צריך לדבר על זה, שהנוקמים זה קצת כמו להסתובב בפייסבוק. מקום מדכא, אבל בפייסבוק של קואמי, הוא בחופשה, הוא יחזור בשבוע הבא, אבל הוא קפץ לרגע כדי לספר לנו, א', שפר אובו מגיעים בספטמבר להופיע בישראל, שזה נהדר, כלומר, נורא אהבתי אותם פעם, האם אני אצליח לשחזר את אהבתי עליהם כיום? לא יודע, אבל יותר חשוב, לא יודעתי, קריסטין הירש תגיע להופעה ביוני, בישראל, מאוד מאוד משמח אותי. קריסטין הרש וטניה דונלי היו ביחד בהרכב שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא Throwing Muses, ומתוך האלבום שלהם, הנק פאפה. Throwing Muses. לוואי והדיסק הזה יעבוד כבר. קטע שנקרא Devil's Roof, על הגג של השטן, טניה דונלי וקריסטין הרס. אז קריסטין הרס ביוני תופיע בישראל.
Where's my honey's lady? One burns, one's
Crowing Muses, קריסטין הירש וטניה דונלי. הדיסק הזה. אחד הדברים שצריך לברר לפני שאני הולך להופעה של קריסטין הירש, האם היא עושה קטעים של Crowing Muses בהופעות שלה. לא שהיא צריכה, אבל אם כן, אז עד רבה בכלל. אוקיי, שני סרטים ישראלים חדשים, שניהם שעוסקים במשפחה, סרט אחד נקרא משפחה, עלה בסוף השבוע האחרון, בימה אותו רוני קידר שמשחקת בתפקיד הראשי, והסרט השני נקרא הבן דוד, שעולה בסוף השבוע הקרוב, שבימה אותו צחי גרד, שגם משחק בתפקיד הראשי. שניהם סרטים שמתרחשים בתוך בית המשפחה, עוסקים במשפחה, ובשניהם הבמאים הם גם השחקנים הראשיים, ושניהם עוסקים גם הכותרת עם משהו מעולם המשפחה. על משפחה, דיברתי בספטמבר, כולל קטעים המוזיקה לקראת יום הקולנוע הישראלי, אז אם אני אספיק, אז אולי אני אגיד עליו עוד כמה מילים בסוף התוכנית, אבל אם לא, אז דלגו אחרונית לתוכנית שלי על יום הקולנוע הישראלי בספטמבר, אני אעלה את הלינק מחדש גם אצלי בבלוג, אבל בינתיים בואו נדבר רגע על הבן דוד שעולה בסוף השבוע הקרוב, כי זה פשוט סרט מקסים, וזה מסרטים האלה שאני לא יודע אם אנשים קולטים כמה שהם חביבים ומוצלחים ומפתיעים וטובים, וצריך קצת לדרבן. אז לכו לראות את הסרט, אני די חושב שאתם נורא תופתעו ממנו לטובה, כי זה לא נראה מבחוץ, אין שם כוכבים, או אין שם, הוא לא נראה סרט, הוא לא סרט עשיר בכסף או בתקציב, הוא דווקא סרט יחסית קטן. אבל צחי גרד אנחנו מכירים אותו כשחקן מאוד מאוד מוצלח, הרבה פעמים לא, בדמויות קומיות או בדמויות רציניות, אבל צחי גרד הוא גם במאי, זה הסרט השלישי שלו שהוא מביים, סרט שנקרא תנועה מגונה, שחיבבתי, וסרט שנקרא ג'ירפות, שהייתי קצת אדיש אליו, אבל הבן דוד זה הסרט הכי טוב שלו כבמה וכתסריטאי, יש בסרט הזה משהו ממש מבריק, נורא נורא שנון, נורא מדויק, זה מין משל כזה מאוד מוצלח, ובאמת אחד הדוגמאות לסרט בקנה מידה קטן שמצליח גם נורא לבדר ולשעשע, הוא סרט מאוד מאוד שנון, וגם להגיד משהו על העולם הזה שבו אנחנו חיים. אז בואו נתחיל עם השם, הבן דוד, זה לא סרט שעוסק בבן דוד שלו, הבן דוד זה יופמיזם, זה הכינוי שאנחנו מכנים את הערבים, כן? אנחנו קוראים להם הבני דודים שלנו. אז הסרט הזה הוא על אדם, שמגלם אותו צחי גרד, שהוא מעין צחי גרד שכזה, מישהו שהוא מוכר כשחקן, שהוא מוכר לאנשים, הוא כזה חצי סלב, אבל יש לו גם אמביציות יצירתיות, והוא איש שמאל שנורא רוצה לפתח איזשהו סוג של מיזם שעוזר בקירוב לבבות ובהכרת האחר, והוא גר במושב קטן, והוא צריך להביא פועל ערבי שיעזור לו לשפץ את המשרד שלו, הסטודיו שבו הוא יושב וכותב את התסריטים שלו ואת הרעיונות שלו, ליד בית המשפחה. וכבר פה אני צריך להגיד, כדי שתבינו את הסדר גודל של הסרט, הסרט באמת מצולם בביתו אמיתי של צחי גרד, ובהשתתפות שני הילדים שמגלמים את ילדיו של הגיבור, הם באמת שני הילדים של צחי גרד. אז יש פה גם משהו שהוא נורא נורא ביתי ונורא משפחתי, זה ממש סרט homemade. אז הוא מביא פועל ערבי, על הדקה, מגלם אותו ולשפץ את המבנה. ביום שבו מגיע הפועל, יש איזשהו אירוע תקיפה במושב, וכמובן שמיד כולם חושדים בפועל הערבי. ולמרות שהגיבור שלנו עומד להגנתו, אנחנו מבינים שגם הוא מתחיל לפקפק, מתחיל לשאול את עצמו האם זה נכון או לא נכון, האם הוא עשה את זה או לא עשה את זה. והיפה הנפש שבו גם הוא הולך ונסדק. אז זה שכל שכניו הם גזענים, וכאילו איזשהו סוג של תמונת מראה בתוך מושב קטן, מושב מאוד מאוד בורגני, לא מושב מאוד חקלאי, אבל מושב מאוד מאוד בורגני, מלח הארץ, האנשים הטובים של ארץ ישראל, ובעצם איזשהו סוג של תמונה קריקטורית של אנשים שהם טובים כולם, יפי נפש כולם, אבל גם גזענים כולם ברגע שהאחר נכנס להם לתוך הטריטוריה שלהם, וגם, והגיבור שלנו שאמור להיות האיש, האיש המצפוני, גם אצלו העניינים נסדקים. אז יש פה ממש סתירה מאוד מאוד מוצלחת על מין פורטרט של החברה הישראלית, ותוך כדי זה יש פה גם עלילה של מותחן, שהופכת בסופו של דבר ברגע שנול מאוד מבחינה קולנועית, ממש זה כאילו, זה, כשהסרט, הסרט כזה מתפתח ומתגלגל הלאה, הוא הופך להיות מעין מערבון בסוף הסרט, שממש בידר אותי ההגעה, החלק הזה שבו פתאום זה נהיה באמת קצת איזשהו סוג של מערבון, כשהבן דוד בתפקיד האינדיאני ואנשי הישוב בתפקיד הקאובויים, אז ההיפוכים והסיפורים והדמויות והסיטואציות ומה שקורה בתוך המשפחה והדינמיקה המשפחתית שהולכת ומשתנה מתוך כל מה שקורה מסביב, ובאמת גם איזשהו סוג של טירוף שהולך ומסלים מרגע לרגע, ובאמת זה סרט שהולך ונבנה ומתפתח ומגיע לרמות של 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 טירוף בסופו. מאוד 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 משעשע, מאוד שנון, נעשו יפה, מאוד, שוב, סרט קטן, אבל עם איזשהו סוג של אנרגיה ודינמיקה וחוש הומור שמההתחלה שלו ועד סופו, כבר ראיתי אותו פעמיים, הוא היה ביום הקולנוע האחרון, כן, הוא היה גם בהקרנות האקדמיה בשנה שעברה, אז כבר יצא לראות אותו פעמיים, סרט מאוד מבדר, מאוד נבון, מאוד שנון, מאוד חכם, על סיפורה של משפחה בתוך בית, והסדקים שפתאום נכנסים לתוך הבית, הסדקים שאנחנו רוצים לתקן אותם, ואנחנו צריכים להביא את הפועל הערבי שיבוא לתקן אותם. ויש פה את העניין הזה של דימוי הבית, שהוא דימוי שחוזר על עצמו בכמה וכמה סרטים בשנה הזאת. אנחנו נדבר, אני מניח, בעוד כמה שבועות הסרט שנקרא בית בגליל, כשהוא יצא לבתי הקולנוע, שגם שם יש את הנושא הזה של דימוי של בית, והבית הוא דמות בתוך הסרט, והוא סוג של מראה למערכת היחסים בין הדמויות. אז גם כאן יש את זה, יש את הבית, את הצריף הזה שדורש תיקון, ואיכשהו במידה מסוימת התיקון קצת הורס את כל הבית. הוא מבין שאין יסודות לבית הזה. הבית הזה עומד ללא יסודות. אז כן, יש פה גם סתירה פוליטית. שנונה מתחת לקומדיה, קומדיה של טעויות, וגם בסופו של דבר קצת סרט אקשן ומותחן. הכל זה ביחד עשוי נורא יפה. ממש אהבתי את הסרט הזה. הבן דוד, לכו לראות אותו, יוצא בסוף השבוע לבתי הקולנוע. ואם כבר מדברים על בתים הרוסים, אז פה ממש כמה מילים נוספות על משפחה של רוני קידר, להבדין מהבן דוד, שהוא סרט כולו מופז שמש ומלא חיוכים. רוני קידר בימה סרט שהוא באמת שחור משחור, אתם יוצאים ממנו בדיכאון כאילו שראיתם את הנוקמים מלחמת האינסוף. אבל הוא וירטואוזי. היא עשתה סרט עם תנאי הפקה אחרים לגמרי ממה שהיה לצחי גרד, עם קופרודוקציה, עם כסף גרמני, סרט שצילומי, רוב צילומי הפנים שלו היו באולפן בגרמניה, וזה פשוט וירטואוזיות של עבודת קולנוע, של איך להשתמש בסט של בית, ובעצם להחריב את המושג הזה של בית, של משפחה, אבא, אמא, אח, אחות, להחריב את זה טוטלית, להרוס הכל, להרוס את הבית פיזית, להרוס את המושג של המשפחה, להרוג את הכל, סרט ניהיליסטי לגמרי, קודר, שחור משחור, אבל מבחינה קולנועית הוא וירטואוזי. הוא לא, וגם זה אמרתי בפעם קודמת, הוא לא שלם עד הסוף, רגעי הברק שלו מחזיקים משהו כמו 80%, 75%, 80% מהסרט, ואז יש עוד 20 דקות של שהוא צריך להחזיק מעמד, שהם לא באותה אנרגיה שהייתה לפני זה, וזה חבל, כי ההמלצה שלי היא כאילו לא בפול ווליום, אלא היא טיפונת מאופקת, אבל אם אתם יכולים להתמודד עם סרט שהוא מציג עולם מאוד מאוד אלים, מאוד קודר, מאוד מיוסר. אני חושב שזה מהסרטים האלה, שאם הייתי רואה אותם בגיל בין 18 ל-23, זה היה הופך להיות אחד הסרטים הישראלים המדהימים שראיתי בחיים שלי. זה מתחבר לאיזשהו סוג של תחושה כזאת של ניכור, שאני כרגע חף ממנה, אבל היא נורא מזכירה את המוזיקה שהייתי שומע כנער, ואת הקולנוע שאהבתי כנער, ובמידה מסוימת צריך להגיד את זה, שהקולנוע הישראלי תמיד פונה נורא למבוגרים, ודווקא הסרט הזה, אני חושב שצעירים, לא תיכוניסטים, קודם כל הסרט מוגבל מגיל 18, ואני לא יודע אם הייתי מוגבל אותו מגיל 18, אבל אני לא חושב שזה כאילו כזה נורא שהוא מוגבל, באמת סרט קיצוני. אני חושב שמגיל 16 הייתי כן מגביל אותו, אבל קהל יחסית צעיר, קהל שלא מקבל מענה בקולנוע הישראלי, אני חושב שכן יכול להתחבר לסרט הזה, קודם כל כי יש בו יסודות, למרות שזו דרמה משפחתית, יש בו יסודות של אימה, ממש מהרגע הראשון שלו, יסודות של סרט אימה, וזה דרמה משפחתית שמבוימת כמו סרט אימה. זה בעצם השורה שתתאר את הסיפור הזה, ויש שם מברקות אדירות, אז יש שם באמת קולנוענית בשליטה מוחלטת, ועם תפיסת עולם. קודרת מאוד. אני מחכה לקומדיה הרומנטית שרוני קידר תעשה במהרה בימינו. אוקיי, עד כאן, סימסקופ ברדיו קצה. עוד משהו משמח מאוד ממה שהולך לקרות היום, היום 1 במאי, אז היום, בעוד 3 שבועות, לורי אנדרסון תגיע להופעה בישראל במסגרת פסטיבל ירושלים, תופיע בתיאטרון ירושלים. זה מה זה משמח אותי? כמה אני אוהב את לורי אנדרסון? אז אני חוזר אחרונית ל-1984, זה אלבום שיצא ב-1984 מתוך הופעה שלה שהוקלטה ב-83, אז נגיד שאני חוגג לזה יום הולדת 35 לאלבום Mr. Heartbreak. זה בעצם הסינגל, אחד הסינגלים היחידים שלה, ואני חושב שלורי אנדרסון צריכה לעשות סיבוב מיטב הלעיתים. היא כל הזמן עושה סיבובים שהם עומדים בפני עצמם, זה תמיד הופעות, פרפורמנסנס, שעומדות בפני עצמם. היא לא עושה אף פעם לעיתים מהעבר, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות סיבוב מיטב הלעיתים, וזה ללא ספק אחד הלעיתים הגדולים שלה, ואם זה אנחנו חותמים, סינסקופ ברדיו הקצה עם ציפורים נהדרות. יחד עם פיטר גבריאל, 1984. I could land on my feet.
סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רוון.
That's the radio. This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.